שלום לכם, תודה שאתם מצטרפים אלינו, אנחנו כאן עם חיים חדשים, סדרת התוכניות עם הרב דוקטור מיכאל לייטמן, שלום לך הרב לייטמן.
שלום לכולם.
שלום ניצה מזוז.
שלום.
היום אנחנו רוצים לדבר עם הרב לייטמן על תאווה ועל תשוקה, שני כוחות שמניעים אותנו בחיים ולוקחים אותנו לכל מיני מחוזות, נרצה להתבונן עליהם קצת יותר לעומק בדרכנו אל חיים חדשים. ניצה, בואי תפתחי בבקשה את הדיון שלנו.
כן, נרצה לעשות באמת איזה זום אין ככה ולהתבונן על השני כוחות האלה, הם כוחות מאוד מאוד עוצמתיים. אנחנו רואים ש אנשים שיש להם תשוקה לחיים, שיש להם תאווה לחיים, הם אנשים שהם בדרך כלל יהיו הרבה יותר אקטיביים, הם פעילים, הם אנרגטיים, יש להם איזו חיוניות כזו, והם מצליחים. זה אנשים שמצליחים, שהם משיגים תוצאות, שהם נמצאים בעמדות השפעה. לעומתם למשל, האנשים שאין בהם כל כך את כוח התשוקה הפנימית, אנחנו נראה אותם בדרך כלל כאנשים פחות פעילים, עייפים, כאלה חיוורים משהו, פחות חיוניים. וזה נושא שמאוד מאוד מרתק ומעניין, כמובן לראות גם איך הכוחות האלה באמת נמצאים באדם, ולאן הם יכולים לפתח אותו ולקדם אותו באופן כללי בהתפתחות. אז אולי נתחיל קודם כל בנסות להבין את אותו כוח הזה, של כוח התשוקה, כוח התאווה באדם, לחיים, להישגיות.
זה כוח הבסיסי שנמצא בתוך כל חי, שכל חי רוצה קודם כל לשמור על עצמו במצב שהוא קיים, ולהיטיב לעצמו בצורה אפשרית. זה החוק. שמירת הטבע, בוא נגיד. שאנחנו נמצאים בזה. הוא נקרא חוק שמייצב בכל נברא, מה שנקרא רצון ליהנות, או רצון לקבל. קבלה היא לא מדברת על הרגשות כל כך, אלא במונחים. עוסקת בלמדוד את הרגשות, לשקול אותם, כן? ללמוד את הכיוון שלהם, עד כמה שהם בעד או נגד לכל מיני כיוונים, ויכולים להשתלב ביניהם או לא, וכן הלאה. זאת אומרת, היא כאן עושה כל מיני חשבונות בין הרגשות ורצונות שונים שבאדם. לכן רגש זה החומר הבסיסי שבאדם.
כן.
אנחנו לא מדברים על בשר, לא מדברים על אטומים בכלל.
אלא?
אטומים, מולקולות, כל מיני דברים. אנחנו מדברים על מה מניע אותם.
נכון.
כוח הפנימי שמניע את הכל החומר, הוא נקרא רצון. רצון הוא מה הוא רוצה. הוא רוצה קודם כל להתקיים, ולהרגיש ברגע הבא יותר טוב מה שעכשיו. זאת אומרת, הוא רוצה להגדיל את עצמו, להיטיב למצב שלו, לסלק גורמים שליליים, לחבר גורמים חיוביים. זאת אומרת, הרצון הזה הוא רוצה להתפתח על ידי הסביבה. ואז יש לו בעיה, כי הוא צריך להכיר את הסביבה, ולדעת איך הוא משתמש בסביבה, מנצל את הסביבה, כדי להתפתח לטובתו.
בצורה הטובה ביותר עבורו.
כן, זאת אומרת, רצון הוא כל הזמן נמצא בחיפוש. איך הוא יכול לגדול.
זאת אומרת, יש בו איזה מטען של איזה מוטיבציה פנימית כזאת.
כן.
איזשהו כוח שכל הזמן בעצם דוחף אותו.
כי הוא רצון ליהנות.
כן.
אז אותו רצון ליהנות כבר דוחף אותו ליהנות.
וכשאתה מסתכל על שני בני אדם, ואחד אתה רואה שיש לו תשוקה עזה לחיים, והשני הרבה פחות. כן. מה מבדיל ביניהם?
גודל הרצון.
איזה רצון?
רצון ליהנות, רצון לחיות, רצון להתקיים.
גודל של המטען הזה שאתה
כן,
מראה אותו?
כן, ואנחנו רואים את זה לא רק באחד ושני. אנחנו רואים בתקופות של ההיסטוריה שלנו. לפני כמה אלפי שנים כולנו חיינו עם רצון קטן. מספיק לי לחיות, יש לי אישה, ילדים.
לשרוד.
כן, אוהל או בית, איזה צריף, מספיק, שדה קצת. כמה כבשים, אני חי. לא. היום אין אף אחד שלא רוצה להיטיב למצבו, ולכן כל הרצונות שלנו היום, הם כל הזמן נמצאים בהתפתחות רבה.
זאת אומרת, המטען הזה הפנימי, אותו מטען מוטיבציה שדוחף, אותו כוח מניע, כן. הוא גדל באדם, הוא מתרחב באדם, ככל שהוא הולך ומתפתח?
כן.
זה מה שקורה למעשה?
כן.
בגלל זה הוא רוצה יותר, הוא מסתפק בפחות, הוא רוצה, הוא משתוקק להשיג דברים יותר,
כן.
הופך להיות יותר הישגי. עכשיו, מה בעצם התפקיד של הכוח הזה? של אותו כוח, של תשוקה, של...
להתפתח.
זה תפקידו, לפתח אותנו.
לא, להתפתח.
כן.
ולהתפתח עד הדרגה בעצם בלתי גבולית. אין גבול להתפתחות שלו. הוא רק עובר, אנחנו רואים שהכל התחיל מאיזשהו רצון קטן התחלתי.
כן.
והתחיל להתפתח עד שמגיע להיווצרות הביג בנק והיקום שלנו והחיים שלנו על פני כדור הארץ, דומם צורן החי בני אדם, ואנחנו מתפתחים הלאה והלאה.
בוא נדבר קצת על תאווה. עד עכשיו דיברנו על כוח התשוקה להיים, ואמרת לי שהוא בעצם מבוסס על כוח מניע פנימי יותר, שזה רצון לחיות, ליהנות, לקבל, להתקיים בטוב יותר ויותר ויותר.
כן.
מה זה הכוח שיש באדם כוח של תאווה? לאחד יש תאוות יותר חלשות, לאחר יש תאוות עזות מאוד. מה זה הכוח הזה של תאווה?
מה ההבדל בין תאווה ורצון?
תגיד לי אתה.
אתם תגידו, אני לא יודע איך אתם, אצלי זה אין, אצלי זה רק רצון. אתה יכול להגיד תאווה, אז אני אגיד לך, תאווה כנראה רצון הגדול. תאווה שהוא מתאהב.
מתאווה למשהו.
מתאווה, כן.
תאווה שהוא כבר טעם, ויש לו מתוך זה שהוא טעם, יש לו עכשיו תשוקה לזה יותר מהסתם רצונות. כן? יש כאלה רצונות שאני לא מפעיל אותם, כי הם נמצאים בי בצורה רדומה. יש כאלה רצונות שאני הפעלתי אותם פעם ומזמן לא. יש כאלה רצונות שאני מרגיש בהם ממש חיסרון, למה אני לא מפעיל אותם, למה אני לא נהנה מהם. משימוש שבהם, ממילוי שלהם. וכן הלאה. תאווה זה כבר שאני נמצא בתשוקה גדולה למלות רצון מסוים, כן? זה יכול להיות לאוכל, מין משפחה, כסף, כבוד, מושכלות, כרגיל, אבל תאווה זה כבר
גם...
שיש לי רשימות, כן. ממילואים הקודמים, יש לי דחף, תשוקות לזה.
זאת אומרת, יש איזושהי התנסות מקדימה, איזושהי התנסות שהשאירה איזשהו חותם, כן. זיכרון, ואז התאווה. עכשיו, באמת, גם בהגדרה המילונית, היא תאווה היא באמת איזשהו רצון אז מתמשך. זאת אומרת, הוא לא, נגיד, השתוקקות יכולה להיות רגעית. נגיד, אני עכשיו משתוקקת למשהו מסוים. התאווה היא, כאילו, היא רחבה. נגיד, התאווה לכבוד, התאווה ל, לא יודעת, להצלחה.
יותר רחבה ויותר גם בזמן וגם בגודל.
בוא נתבונן רגע עוד טיפה כדי להעמיק בביטוי של התאווה, להבין אותו. נגיד, אומרים תאוות בצע. אז כמו שניצה אמרה, יש אנשים שאתה רואה שהם ממש מונעים על ידי תאוות בצע, וזה כאילו כמו איזה ענן כזה שמלווה את ההתפתחות שלהם בחיים ואת מה שהם עושים, הם יעשו צעדים כאלה, צעדים אחרים, אבל הכל מונע על ידי תאוות בצע. אז בוא נגיד סתם כדוגמה, לא שרציתי להתמקד דווקא בזה, אבל נגיד תאוות בצע, אדם שהוא תאב בצע, זה כוח, יש בו כוח מניע שבאדם אחר לידו, תן לו עובד שכיר מקבל את זה שלו, הוא יכול להפוך עולמות. על מה זה יושב? על תאוות בצע. אז מה זה הכוח הזה? למשל תאוות בצע, מה זה זה?
כוח חזק. אין בהגדרות האלה שום דבר שאפשר להשתמש בהם בצורה מדויקת. עד כאן זה תאווה, עד כאן זה תאוות בצע, פחות מזה זה יכול להיות תשוקה, פחות מזה, יותר מזה זה רצון. אין דבר כזה. בחומת הקבלה זה סתם רצון, זהו. זה כל החומר של הבריאה, רצון. תגיד, תן לי זה מספרים, אז אפשר לדבר על כל השמות האלה. אז בערך אנחנו ככה, כאילו מגדירים לעצמנו את סולם הערכים, אבל זה לא מדויק.
יש לי שאלה שעל בכלל, אפילו כשאני שואל אותה כבר ברור לי שאי אפשר לשאול כזאת שאלה, אבל בגלל שאתה אדם חכם, אני אשאל אותך מעניין אותי מה אתה תענה.
תודה.
תאוות שמתעוררות באדם, נגיד תאוות בצע או כל תאווה אחרת, או תשוקות שמתעוררות באדם, זה דבר טוב או דבר רע?
קודם כל, רע או טוב אנחנו לא יכולים להגיד על מה שמתעורר.
כלומר?
כי כל מה שמתעורר, חומת הקבלה מסתכלת על זה שזה מתעורר מטבע האדם, על ידי השגחה העליונה, האור העליון, שמאיר על האדם, ומעורר בו רצון מסוים. בכל רגע בחיים יש לו רצון מסוים, והאדם לפי הרצון הזה הוא צריך לתת לעצמו דין וחשבון איך הוא עובד עמו, כדי להתקדם למטרת הבריאה שלו. ולכן אין דבר שהוא רע או טוב. הכל זה איך אתה תשתמש בו. שמתעוררים בי כל מיני תשוקות, אוכל, מין, משפחה, כסף, כבוד, מושכלות, אז אני צריך רק לראות עד כמה שאני יכול להשתמש בהם בצורה אופטימלית, כדי להגיע למה שאני צריך. זה בהתאם איך אני משפיע על הגוף שלי, על על היכולת שלי להתרכז בלימוד, בכל דבר. כאן שיקול שאדם צריך לעשות לעצמו.
עכשיו, הכוח הזה של התאווה והתשוקה, אם הוא מגיע אליי באופן טבעי, אז יופי, אז קיבלתי אותו באופן טבעי, והוא כבר מניע אותי. מה קורה אם אין לי אותו באופן טבעי, ואני באיזשהו אופן רוצה לעורר בו, לעורר את ה...
לא יודע מה את יכולה לקחת, לוקחת סמים, תמריצים. חומת הקבלה ממליצה לך להיכנס לחברה.
כן.
שעל ידי החברה את יכולה לעורר כוחות כאלה שאין בך, או ודאי שיש בך, כי בכל אחד יש ממש הכל.
כן.
כל אדם הוא עולם קטן.
כן.
אבל את יכולה על ידי החברה לעורר בך כאלו תשוקות שלא היית לבד מפתחת אותן בכלל. למוזיקה נגיד, כן. לריקות, למשהו. כן? למה עושים קבוצות של דיאטה, של כל מיני דברים? לתת לאדם כוחות לבצע. אז השפעת הסביבה.
זאת אומרת, הסביבה בעצם היא סוג של מגבר.
כן.
אתה אומר, יש
לא רק כל... מגבר, גם כן לברר.
וגם לברר אותה.
בצורה סלקטיבית, מה אנחנו עכשיו, מה אני בדיוק רוצה בי
כן.
לבליט,
כן.
וללכת לפי זה. אז כן. אני נכנס בהתאם לחוג. מחפש סביבה לפי זה.
עכשיו, יש איזה ביטוי כזה, שאני מעניין אותי להבין אותו, כי לא הבנתי אותו עד הסוף אף פעם, של קנאה, תאווה וכבוד מוציאים את האדם מן העולם. עכשיו אני מזיזה רגע את הקנאה והכבוד. התאווה, מה זאת אומרת? אתה, כדי לנסות להבין ככה, למקד את השאלה על העניין.
שלושת הגורמים האלה, קנאה ותאווה וכבוד, אם אדם מפתח אותם חזק וטוב, נכון, הם יכולים לעלות אותו לדרגה יותר עליונה רוחנית.
אז זה מה שמעניין אותי עכשיו לשמוע. מה זאת אומרת? מה זאת אומרת לפתח אותו? באיזה אופן?
קנאה זה ברור לנו.
קנאה, יש קנאה חיובית, אני יכולה לקנא במה.
לא, אנחנו מדברים על הקנאה בחברה הנכונה,
כן.
שיכולה לפתח בי קנאה להישגים, לאנשים, להכל, אפילו קנאה לכוח עליון. אני רוצה להיות כמוהו. כן, יש בי גם רצון כזה.
יש באדם תשוקה פנימית, השתוקקות פנימית, גם לרצון הזה של משיכה לכוח העליון. יש את זה בכל אחד.
להיות יותר מכוח עליון.
יותר ממנו אפילו.
כן.
אוקיי. זאת אומרת, זה גם
בתוך האדם, בתוך הקנון שלנו.
כן. אז מה זה אומר שקנאה, תאווה וכבוד מוצאים את האדם מן העולם? מה זאת אומרת?
זה קנאה. כן. ותאווה גם כן, שדוחפת אותי קדימה לזה. וכבוד, זה כוח הגדול מאוד. כבוד זה, אם קנאה אני מדבר כלפי מישהו,
כן.
אז כבוד זה בפני, בתוך עצמו.
זה כאילו כלפי חברה, זה כלפי, זאת אומרת, קנאה זה יותר מתייחס לנגיד לאדם מסוים נניח, נגיד אפשר להגיד ככה, לא בהכרח, אבל כן, יכול להיות יותר רחב.
זה עובד יחד ותלויים כל האלו שלושתם, זה בזה, בהתקללות מיוחדת, מביאים את האדם לגמר התיקון ממש, לדרגה הגבוהה ביותר בהתפתחות שלו.
זאת אומרת שיש משהו בכוח התאווה, שאני מבינה שהוא מתלווה פה עם, עם, עם גם קנאה וכבוד, שאם משתמשים פה נכון, הוא מפתח אותנו ומוביל אותנו לדרגת ההתפתחות הבאה שלנו כ...
תאווה זה רצון בלתי מוגבל, בוא נגיד כך.
זה הרצון הבלתי מוגבל, זאת אומרת לא להגביל אותו.
כן, שאני צריך לעשות כאלה תיקונים בי, שאני משתמש ברצון הזה בצורה בלתי מוגבלת.
זאת התאווה בעצם הגדולה, העמוקה ביותר כן, שחבויה כן. בתוך
ולכן האדם. ולכן היא מחייבת אותי לעבור מהכלים שלי לכלים חיצוניים, לכלים של כל העולם. כי בכלים שלי אני לא יכול, נגיד אני יכול לאכול קילו מזון.
ואז אני שבע, זהו.
כן. כן. ואם אני מחלק את זה למיליון איש, קילו, כן. לכל אחד, אז אני, והם קרובים שלי, אני אוהב אותם, אז אני נהנה במיליון קילו.
זאת אומרת, התאווה היא בעצם, זה מין תאבון בלתי מוגבל. זה בעצם מה שאתה אומר לי. תאבון רגיל אנושי, אתה אוכל, אתה שבע.
זאת אומרת, לממש תאווה, אני יכול רק לא בכלים שלי, אלא בכלים קיצוניים, באמת. לכן תאווה, קינה וכבוד, הם כל כך גדולים, שאדם לא יכול כאילו לבלור אותם, למלות את עצמו בהם. הוא חייב כלים חיצוניים גדולים, ולכן הם מוצאים את האדם מהעולם.
מה זה כלים חיצוניים?
מהעולם שלנו הצער לעולם הרחב.
מה זה כלים חיצוניים?
כלים חיצוניים את הרצונות של הזולת.
כלומר?
רצונות של הזולת, מה כלומר?
נגיד,
יש מיליארדי אנשים בעולם שהם סובלים מרעב. אם אני אספק להם מזון,
כן.
ואני יהיה קרוב אליהם שאני ארגיש עד כמה שכל אחד נהנה מהנטייה שלי, אז אני נהנה כמו אותם מיליארדים שחילקתי להם.
שנייה רגע, אני כן. טיפה חוזר אחורה. קנאת אהבה וכבוד מוציאים את האדם מהעולם. אמרתם שאלה שלושה כוחות שיכולים להביא את האדם למקסימום של ההתפתחות שלו כאדם.
כן.
אז אני מדבריכם מבין שהיחס אל שלושת הכוחות האלה הם כמו מנועי התפתחות חיוביים מאוד, כי הם יכולים להיות המעלית שלי אל המצב הכי מתקדם והכי מפותח שלי. עד כן. פה הבנתי?
כן.
יש משפט שאומר ימותו הקנאים. מה הוא רוצה לומר? ש אם אני מצליח, ואתם מסתכלים עליי ומקנאים, ואולי רוצים לפגוע בהצלחה שלי מהקנאה הזאת היא הרעה, ימותו הקנאים. זאת אומרת, המושג הזה, נגיד, של קנאה, שהוא הראשון פה בשלושת הכוחות, תכף אני אתקדם גם לשתיים הבאים, יש לו קונוטציות גם שליליות וגם חיוביות.
כמו בכל דבר.
אז תסביר לי טיפה, תעשה לי סדר.
להסביר, גם יש לי בורא קיצון, בורא חיובי ובורא שלילי. יש מלאך החיים ומלאך המוות, מה אתה רוצה? כנגד כל דבר יש דבר והיפוכו, אחרת לא יכול להתקיים.
אז נגיד, איך תגדיר תאווה רעה ותאווה טובה, או בשימוש רע, או בשימוש טוב, או אני לא יודע בדיוק.
כן, בשימוש ודאי.
אז תגדיר לי את זה שאני אבין. מה זה תאווה בשימוש רע ומה זה תאווה בשימוש טוב?
זה תלוי באדם איך הוא משתמש בה.
ומה סרגל מדידה?
לטובת הזולת.
כלומר?
טובת הזולת זאת אומרת לא לטובתי, כן לטובתי, לא לטובתי, אני לא שוקל את זה. אני מעלה את הבדיקה שלי לרמה יותר גבוהה.
לאיזו רמה?
רמה ששם אני בודק את זה כלפי הזולת. ואז אני יכול להיות בלתי תלוי במה שאני חושב כך או אחרת, ואז אני מחליט להיות ב, 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 בשימוש בתאווה הזאת או לא.
אני אהבתי את העניין הזה של המוגבלות, כי פתאום הבנתי שהעניין הזה של שימוש רע ושימוש טוב, זה לא רק שימוש רע כי השתמשתי את זה לעצמי, ושימוש טוב כי השתמשתי לזולת, אלא כי אם אני משתמשת רק לעצמי, אז זה מוגבל. ואם אני משתמשת לזולת, זה הופך להיות חסר גבולות. זאת אומרת, זה גם טוב במובן הזה שבעצם זה פתח לי איזה מרחב אחר לגמרי, שבו אני יכולה באמת לממש את את התאווה בצורה המקסימלית שלה. זאת אומרת, הרע והטופו מקבלים עוד היבט.
וזו השאלה הבאה שלי. הזכרת קודם את הכלים החיצוניים ונתת לי דוגמה של אם אתה יכול למלא את הרצונות של אנשים אחרים, אז בעצם אתה פותח לעצמך מרחב שהוא בלתי מוגבל, כי אתה אדם אחד כמה אתה יכול להכניס בפנים, אבל אם התחברת לרצונות שלו ושלה ושלה, אתה יכול למלא. אני רוצה להבין עכשיו את העניין הזה של, כמו שאתה קורא לטכנולוגיה הזאת, כלים חיצוניים. הבן אדם הוא יכול למלא את עצמו, זה נקרא שהוא ממלא את הכלים הפנימיים שלו, לפי מה שהסברת?
לא נגיד.
אני רוצה שתסביר לי קצת את העניין הזה של הכלים החיצוניים. זה המפתח
לקפיצה, לשדרוג.
לקפיצה הזאת, להתרחבות הזאת?
כן.
אז תסביר לי אותו טיפה ככה במילים שאני אבין.
כי אני יכול לצרף לעצמי כלים של הזולת, כל מה שיש בזולת.
המילה כלים, מה היא אומרת?
רצונות.
אני יכול לצרף לעצמי את הרצונות של הזולת?
כן. כן.
את התאוות של כולם בעצם, נגיד, נקרא לזה?
רצונות זה לא תאוות.
אוקיי.
רצונות של הזולת.
כן.
ואני אז מגדיל את הכלי שלי.
מה זה כלי?
רצון.
כן.
פי כמה שאני מקבל את הרצונות האלה מחיצוניים, מאנשים חיצוניים. בתנאי שאני אוהב אותם, אני מרגיש חיסרונות שלהם כמו חיסרון שלי. ואז אם אני ממלא אותם, אני נהנה מזה כמו שאני ממלא את עצמי, לפחות. באמת זה עוד יותר, אבל נגיד שזה כך. כמו שאמא כלפי תינוק, שממלא אותו, מרגישה הרבה יותר תענוג ממה שממלא את עצמה.
עכשיו עם ההגדרה הזאת אני רוצה לחזור אל המשפט שהתחלתם קודם. הקנאה, התאווה והכבוד מוציאים את האדם מהעולם. תסביר לי
כן,
את זה עכשיו.
כן, ואז אני על ידי קנאה, תאווה וכבוד, שאני מטפל בכל הרצונות האלה שהם מחוץ לי, כמו בשלי לפחות, אני על ידי זה מגדיל את הכלים שלי על ידי זה שמתחבר אליהם, ואז אני נעשה בלתי מוגבל. אני, מה שנקרא, יוצא לעולם העליון.
אבל איפה פה עוד לא סיפרת לי הקנאה, התאווה והכבוד?
כל מה שאני יכול בהם לקבל, זה דווקא על ידי קנאה, תאווה וכבוד.
איך?
אני מחבר את הכלים שלהם אליי.
כך אמרת, אם יש לך אהבה, בתנאי שאתה אוהב אותם.
מה אני צריך בכלים שלהם? במה אני מקנה? קנאה טובה, שהם כלים ריקנים וישר למלות. מה שאין לי.
לא הבנתי. קנאה טובה?
זה כך עובד האגו שלנו בצורה הפוכה. אני מקנה באנשים שהם רעבים.
למה?
כי אני יכול למלות את הכלים שלהם והם ייהנו. ואני אהנה מהם. אני מקנה בחיסרון שבהם, ברצון שבהם, שאני יכול למלות, כן? והם נהנים. ואז אני, במידה שאני אוהב אותם, גם כן נהנה. ואני אהנה הרבה יותר ממה שהם נהנים. כי אני, כדי לאהוב אותם, צריך לעשות עליי פעולה שהיא מגבירה את הרצון שלי פי תרח פעמים.
פי מה?
620 פעם. ואז אני מרגיש מה שהם מרגישים, אבל אצלי תענוג פי 620 פעם יותר גדול.
מה לגבי?
הם מקבלים כוס אורס, ואני מרגיש תענוג מזה ממש פי 620 פעם יותר גדול.
למה?
כי אני התגברתי על האגו שלי, ואני אוהב אותם כמו את עצמי.
מה לגבי תאווה?
אותו דבר.
מה?
שכמו שאנחנו נהנים, זה הכל תענוגים עכשיו הופך להיות, כמו שאנחנו נהנים בקיום של איזה תאווה, אז אני שמספק לאחרים את האהבה, המילואים, אני מזה, שאני לעצמי הייתי מתאהב בזה, כשאני מספק להם כאלה רצונות הגדולים, אני גם כן נהנה מזה פי 620 פעם.
וכבוד.
מכל דבר.
וכבוד.
וכבוד זה שאני מעלה את הכבוד שלהם יותר מעצמי. עד כמה שאני מרגיש את עצמי פחות שאני משרת אותם, אז במידה הזאת אני מעלה את הכבוד שלהם, וכבוד שלהם הופך להיות גם כן לכבוד שלי. דווקא בגלל שאני מכניע את עצמי. ואז יוצא שעל ידי קנאה, תאווה וכבוד, אני יוצא לעולם הבא.
מה זה העולם הבא?
דרגה אחרת של קיום. מעל האגו שלי, שאני רכשתי כאן כאילו כלי, גוף שנמצא מחוץ עלי.
תסביר לי את תכף אנחנו כבר מסיימים, ויש לי עוד הרבה שאלות, אז אני אשאל שאלה אולי האחרונה. הנושא שלנו בדיון הזה היה תאווה ותשוקה. לפי מה שהבנתי מכל ההסברים שלך, התאווה והתשוקה אלה מנועי התפתחות שיכולים לקחת את האדם למקום הכי, הכי גבוה שלו, בהתפתחות שלו. להתרחבות אינסופית. מה התנאי הכי חשוב שבאמת התאווה והתשוקה יהיו מנועים שיביאו אותי למקומות טובים ולא למקומות הרסניים? כי הרבה פעמים רואים שזה מביא את הבן אדם למקומות הרסניים. אז מה התנאי שמעביר אותי ממקומות הרסניים למקומות הכי התפתחותיים שיש?
זה בין שנאה לזולת לאהבת הזולת.
תרחיב טיפה.
שאם אני משתמש בשנאה לזולת, אז אני רוצה להגדיל את עצמי, ובסופו של דבר מביא את עצמי למוות. שום דבר מזה לא קורה. אין בזה לא נצחיות, לא שלמות, לא מילוי. מה שאם כן, אם אני משתמש בקנאת אהבה וכבוד, בצורה שאני משייך את זה לאהבת הזולת, אז בזה אני מקבל כלים של הזולת, ומגיע לכלי בלתי מוגבל, היינו מרגיש את עצמי בחיים נצחיים שלמים.
כשאתה אומר שנאה לזולת, שמזה צריך לברוח, זה השורש של ההרסני. שנאה לזולת, הכוונה שאני, נגיד, מנצל אחרים, משתמש בהם על חשבון, מה הכוונה שנאה? שנאה זה רגש מאוד עוצמתי. למה אתה מתכוון שאתה אומר, או שזה אהבה לזולת, או שנאה לזולת?
שנאה לזולת זה נקרא שאני מעדיף שכל מה שיהיה טוב לי, לעומת הטוב שיהיה לו. זהו. מי יותר חשוב?
מי יותר חשוב?
כן.
זה המפתח, כן. הבדיקה האחת, מי יותר חשוב?
כן.
הרב לייטמן, אני חייב עוד שאלה. איך קורה שבן אדם פתאום נהיה לו יותר חשוב הזולת מאשר הוא?
הוא מבין שבצורה כזאת, כמו שהוא קיים, זה הכל נגמר. אין בזה שום דבר. אנחנו רגילים לחיות בידיעה שאנחנו נמות. ויש אנשים שאומרים, אני לא מסכים עם זה. אני רוצה להיות יותר חכם ממלאך המוות. ואז הוא מגיע לזה.
אבל הוא גם מבין שהוא יכול ליהנות יותר.
כן, זה ברור. כן.
לא רק שאין לו ממה ליהנות, שהוא יכול ליהנות הרבה יותר.
טוב, חברים, הזמן נגמר. תודה רבה, רב לייטמן. תודה, ניצה. תודה גם לכם שהייתם איתנו. חיים חדשים, לומדים להיות טוב. כל טוב, להתראות.